שלום, אנחנו נמצאים בספר הכוזרי לרב יהודה הלוי במאמר שלישי בפסקה למד דלת, אבל לשם ההבנה נצטרך לחזור פסקה אחת אחורה בעמוד קוף קף דלת במהדורת דוקטור יהודה אבן שמואל. התרגום הזה שיש לפניכן, נשים יקרות, איננו מתאים למה שאנחנו לומדים.
יש פה
עוד?
יש
מאחור. לא, אבל זה לא טוב. הנה, יש פה. בעמוד קוף קף דל. אמר החבר, אם כן, הקבלה חובה עלינו. ועל הקראים, כי אחד, קבלה כמובן במובן של מסורת. וכן, על כל המודה, כי זאת התורה המצויה עתה בידינו, ודרך הקריאה אשר אנו קוראים בה, היא תורת משה עליו השלום. אין מוכרחים אנחנו לקבל שיש איזו מסורת כיצד לקרוא את התורה. לגבי הטעמים, הניקוד וכדומה. אמר הכוזרי, כך אומרים גם הקראים, ובזה אתה לא מחדש שום דבר. כן, כולם מסכימים שהטקסט המקראי מחייב אותנו, ושהוא נמסר בידינו כפי שהוא נמסר. אלא מתוך שמצאו את התורה תמימה, סוברים הם כי אין צורך בקבלה נוספת. אמר החבר, ישמרנו האל מדעה זו, שהרי אם לשם הקריאה
הנכונה
שלמה.
לא,
מצאו מסורת הניקוד גם שלמה. מסורת הניקוד מקובלת על הקראים. כן, לא צורת הניקוד, הקמץ והפתח, ההגיעה, ולא מצאנו, וגם רואים שהטקסט הזה הוא נפלא מצד עצמו, אז אין צורך בתוספת. למה? כן, יש להניח. אני מדבר על הקראים של בזמן רבי יהודה הלוי. הקראים של ימי רבי יהודה הלוי הם כולם נמצאים בתוך המרחב הערבי, ולא סתם במרחב הערבי, במזרח התיכון בעיקר, כן? במצרים ובבל, זה פחות או יותר המקומות שיש בהם קראים. ואז הם פחות או יותר קראו כמו שהיום קוראים יהודי בבל.
הוא
מתכוון
לקראים היהודים, לא השומרונים וכל
היום? לא, לא השומרונים ולא הצדוקים העתיקים שכבר לא היו קיימים אז באותם הימים, ולא לרפורמים שעוד לא נולדו אז. השומרונים זה לא יהודים, זה משהו אחר, זה עם בפני עצמו. אתם אגב שומרים את תורת משה גם כן. יש בעיה, הרי מראה היום הם בעלי אזרחות פלסטינאית השומרונים. כן, אז כשהיו הבחירות לרשות הפלסטינית עשו את זה בשבת, אז אני אמרתי לעצמי, מעניין מה הם יעשו בשכם, כי הרי בשכם יש שם שומרונים והם מגדירים את עצמם כיהודים ושומרים שבת. אז באמת בשכם העריכו את יום, את זמן הבחירות בעוד שעתיים כדי שהשומרונים יוכלו להצביע.
מה הגודל של
האוכלוסייה הזאת? קרוב ל-1,000.
זה הוכחה שהם לא סוברים ששבת זה כמו
רבינו. כן. טוב. ישמרנו האל בידי הזו, שראים לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו ומשפטיו של ספר חלק זה, ספר משה עליו השלום, וצרחנו לקבלה מציאות רבות של בעלי ניקוד, בעלי טעמים, מסמני פרשיות ובעלי מסורה, שחלקם אגב היו בעצמם קראים, על אחת כמה וכמה צריכים אנו לקבלה לשם הבנת תוכנו, כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף קריאתן. משמעות של מילה זה דבר הרבה יותר רחב מאשר אופן קריאת המילה. אפילו הייתי אומר במידה מסוימת שאפשר לוותר על אופן קריאת המילה הנכון, העיקר שהמשמעות תישמר. מה אכפת לי איך משה רבנו ביטא את העברית? יכול שהוא ביטא אותה כמו התימנים, או כמו אשכנזים, או כמו הספרדים, או כמו המזרחים, מה זה משנה איך הוא ביטא? העיקר שאנחנו מבינים את מה שהוא אמר. אז ברור שצריכה להיות מסורת, קל וחומר צריכה להיות מסורת, להבנת המילים. הלא תראה, למשל, כי כאשר אמר להם האלוה על בני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, לא נתעורר ספק בליבם על אלו חודשים הוא מדבר, על של הקופטים, הם המצרים, שביניהם גרו אז, או של הסורים, הם הכסדים, תושבי אור כשדים מימי אברהם. כן, ברור.
הקבעים בכלל
חלקו
על כל המושג של כיבוש החודש,
והכל
היה...
על הלוח הם חלקו.
על הלוח, על
החשבון,
תמיד היה רק על
סמך
כיבוש החודש.
כן.
כל הוויכוחים של
הגאונים,
כמה
ידידו
כל
הנקודה. ברור. הוא מכין דווקא בלתי. הוא חכם, לא? זה רבי יהודה הלוי, לא סתם. טוב. על חודשי החמה או על חודשי הלבנה? כן, הרי חודשי המצרים היו שונים לגמרי מחודשי הבבליים. כן, חודשי הבבליים היו על פי הירח. חודשי המצרים היו על פי השמש. בכלל, השנה המצרית הייתה שונה מהשנה הבבלית. מה? מחלקים ל-12. האמת היא ככה, זה מאוד מעניין איך השנה המצרית הבנויה. הייתה בנויה מ-360 יום ועוד 5 ימים ורבע.
זה בדיוק?
לא. לא. השנה, למשל, הנוצרית, זה היום, היא בעלת 365 יום ורבע. אצל המצרים הקדומים זה לא היה ככה. היא הייתה בת 360 יום ועוד 5 ימים ורבע. זה לא אותו דבר. כלומר, היה להם 12 חודש, כל אחד של 30 יום, סך הכל 360. וחוץ מזה, היום יש 5 ימים שהם מחוץ לשנה. קראו לזה ימים שהם מחוץ לשנה. היה להם בעיה עם זה. לא, והימים האלה היו ימי אימה מבחינתם.
אימה?
אימה, כן, פחדו מאוד מהימים האלה. כן, כאילו זה מחוץ לזמן.
איפה שמו אותם?
אגב, אצלנו יש משהו דומה, להבדיל. שנה בגימטריה זה? 355. זה שנת ירח מינימלית, נכון? עכשיו, יש 10 ימים, חוץ מרצון הזמן. עד כדי כך שאפילו איזה איש מדע מאוד מקורי בשם אמנואל וליקובסקי, שמעתם עליו? היה ידיד של איינשטיין. הוא היה יהודי שהנכדה שלו חזרה בתשובה, והיא היום אשתו של הרב צדוק בן ארצי, שכן שלי. כן. בקיצור, אמנואל ויליקובסקי פיתח כל מיני תיאוריות שונות ומשונות על התפתחות העולם ועל מערכת השמש ועוד כמה דברים כאלה, והוא טוען שבימי קדם השנה הייתה באמת של 360 יום, וזה המקור לשנה המצרית העתיקה. וזה שאחר כך הוסיפו עוד 5 ימים זה בגלל שהמצב השתנה ושכדור הארץ התחיל להסתובב לאט יותר. איך הוא טועה?
מהר יותר.
למה? לא, לאט יותר. לא,
בסדר.
לא, הוא מסתובב לאט יותר מסביב לשמש. השאלה איזה סיבוב אתה מדבר? לא הסיבוב מסביב לעצמו, הסיבוב מסביב לשמש. מאות מיליוני שנים זה כן.
היו 400 יממות בשנה. כן. כדור הארץ מאיץ.
כן.
הוא הגיע עכשיו למותר של 365 יום.
כן. והוא טוען יותר מזה. הוא טוען שזה קרה בעידן ההיסטורי. שבעידן ההיסטורי היה שינוי, והוא טוען שהשינוי הזה היה ביציאת מצרים. לא, הוא טוען דבר מאוד משונה, שבדיוק בתקופה הזאת נוגה נכנסה למערכת השמש מהחלל החיצון.
כן, אז זה שכדור הארץ
התרחק
מהשמש
כדי שזה יצא,
שהמסלול
יותר ארוך.
כן, בסדר. מה
הוא
מתרחק? מה?
לא
יודע מה זה בדיוק עשה נוגה, אבל ככה הוא מסביר שהסיבוב של נוגה הוא הפוך מהסיבוב של כושר קרובי הלכת. כן, עובדה, זה בסדר. כן, אשר איך להסביר את זה. על מה הוא מתבסס? כל מיני דברים. למשל, יש פפירוס קנופוס המפורסם. כן, פפירוס שנכתב בראשית התקופה ההליניסטית. כהני מצרים שם התאספו כדי לתקן את לוח השנה לפי מצבו העכשווי של העולם, ככה הם כותבים. אז משמע שהם הרגישו שמשהו השתנה במצב העולם. בין היתר, יש לו עוד כמה מקורות פה ושם.
ייצור.
יש כל מיני... לא, לא, יש לו... אני...
כשמדברים עליו, זה התעורר
במתי שחזרה בתשובה, זה התחילה להוציא את זה. לא, זה לא במתי שחזרה בתשובה. חוץ מזה, יצא כבר באנגלית הרבה לפני זה. אני קראתי את הספרים שלו באנגלית, לא בעברית. כן, יש לי אותם בעברית, אבל קראתי את זה באנגלית בזנו.
יש איזה מבחן מציאותי
שאפשר חלק, להוציא? אני לא יודע, יש חלק מהתיאוריות שלו שהוא הגה לפני הרבה זמן שהתבררו אחר כך כנכונות. כן, חלק מהתיאוריות אחר כך הוכחו כנכונות. אבל עדיין מה שהוא מסביר על הקרונולוגיה המצרית ועל תקופת החושך ביוון וכדומה, יש כמה קושיות. כן, אבל מה שטוב בספרים שלו לפחות זה שהוא מערער את הביטחון המופרז של ההיסטוריונים דהיום, כן? שהם כאלה מבסוטים, זה מוכח ככה וככה, ומפה מוכח, בוא נבדוק את המסמך. אז זה בשביל ההרגשה הטובה, זה שווה משהו. טוב. מה? הוא אומר שפעם ראשונה שהוא פגש את איינשטיין, אז הוא אמר לו, אתה זה שהזיז את הכוכבים. על חודשי החמה ועל חודשי הלבנה, על חודשי שנת החמה מותמת לחודשי שנת הלבנה, על פי תחבולה במשתמשים אנחנו היום בחוכמת העיבור, והייתי רוצה כי ישיבו לי הקרב. אז ברור שבימי משה, כשמשה אמר לישראל החודש הזה לכם ראש חודשים, היה ברור לכולם למה מתכוון הקדוש ברוך הוא, איזה חודש מדובר. כן, גם אצל חמורבי, אבל במצרים לא היו מעברים את השנה. הכסדים כן היו מעברים. כן, ברור. אז השאלה היא, כשמשה אומר החודש הזה לכם, כל ישראל מבינים במה מדובר. ברור שאם למישהו הייתה שאלה על איזה חודש משה מדבר, משה היה מסביר לו. זאת אומרת, יש מסורת הכרחית בהבנת פסוקי התורה, שאם לא כן, לא ייתכן שהתורה בעצמה תספיק כדי להסביר את עצמו. האמת היא, יש דבר פשוט, עצם זה שהתורה כתובה בעברית, אז זה מניח שהיא נאמרת בשפה של איזושהי אומה שמדברת בשפה הזאת, והשפה הזאת היא בנויה על איזושהי מסורת. לדוגמה, כתוב כסף ייתן כמוהר הבתולות. לא כתוב בשום מקום בתורה כמה זה מוהר הבתולות. משמע שיש כבר נוהג שקיים לפני מתן תורה לתת מוהר לבתולות, והוא הקובע את הכנס של המפתה. נכון? או למשל, כתוב בתורה וכתב לה ספר כריתות. כן?
כל מקום ומקום יבדקו כמה זה מוהר
הבתולות. משמע שיש נוהג כזה.
זה השתנה ממקום למקום.
מקבל. מסכים. אני מסכים לפירוש שלך. ואף על פי כן, זה אומר שיש נוהג לתת מוהר לבתולות. נכון. אני מסכים איתך. אבל זה אומר שהתורה מדברת על נוהג הקיים לפניה. הרי התורה לא אמרה בשום מקום שצריך לתת מוהר לבתולות. אבל עצם זה שמזכירה את מוהר הבתולות, משמע שיש נוהג כזה, שעל פיו התורה קובעת הלכה דאורייתא. או למשל, זה שנאמר וכתב לה ספר כריתות, משמע שיודעים לכתוב, שהכתב כבר קיים. שאם לא כן, מה זה וכתב לה ספר כריתות? כלומר, השאלה לא עלתה אצל בני ישראל כשהם שמעו מפי משה שצריך לכתוב, לא הייתה להם השאלה מה זה לכתוב. זאת אומרת, יש מסורת מטבע הדברים, מטבע העובדה שזה בני אדם, יש מסורת. אין חברה אנושית לא מסורת, מה? יכול להיות, אבל
יוצא היום חוק, לדוגמה, לא לעשן. עכשיו, לא לעשן איפה ומתי וכו'.
זה אני מסכים, אבל זה שהאישון קיים זה ידוע. אני אשאל אותך אפילו יותר מזה, יש חוק במדינת ישראל, נקרא חוק הרבנות הראשית, נקבע בחוק הרבנות הראשית שצריך להיות רב ראשי ספרדי ורב ראשי אשכנזי. אין שום הגדרה בחוק לאשכנזי או ספרדי. לא מוגדר בחוק מה זה. זאת אומרת, יבוא יום שיהיה בגץ על זה, אני אומר לך. כן? אין הגדרה לספרדי בחוק, למרות שהחוק משתמש בביטוי. זאת אומרת שהחוק בנוי על מציאות. המציאות היא שיש ספרדים ואשכנזים, ובגלל זה החוק אומר, משתמש במושג כידוע. אם יום אחד ישכחו מה זה, יצטרכו להגדיר בחוק מה זה. או גויה כהלכה. למשל, לא, אתם חושבים שזה פשוט? לפורט יוסף למשל, כן? אני יודע, אבל יותר מזה, היה מקרה כזה, היה מקרה כזה, בוודאי. הישא ברכה, רבי יעקב שאול אלישר, שהיה ראשון לציון, היה אשכנזי. מה? הוא היה מאומץ. הוא היה ילד ממשפחה רומנית, שאומץ על ידי ספרדים, והוא גדל כספרדי. אז מה תגדירו אותו עכשיו? הוא הראשון לציון. איך תגדירו אותו? הגאון מווילנה, איך תגדירו אותו? במשפחה ספרדית.
זאת הסיבה שאסתר לא אמרה דתה את המה.
כן.
כולם התברכו.
והייתי רוצה שעה. והייתי רוצה כי ישיבו לי הקראים תשובה מספקת על זה ועל כל הדומה לזה, ואז אקבל עליי דעתם, כי גם אני אוהב את ההשתדלות בקיום המצוות. כן, זה לעג. ורוצה הייתי כי ישיבו לי תשובה מספקת לשאלות אחרות. מה מתיר את החי באכילה? איך אנחנו יודעים אם בהמה מותרת באכילה? שחיטה, נכון? מאיפה הם יודעים, הם, הקראים, שלשחוט זה מה שמתיר? אז מה? אבל הם לא אכלו אותו. תגדי איזי. ומה הוא עניין הזביחה? אולי אין זאת כי אם נחירה או הריגה סתם בכל דרך שהיא. ולמה נאסרו זבחי גויים? ומה בין זביחה להפשט ולשאר המלאכות התלויות בה? ורוצה הייתי כי יסבירו לי את דבר החלב האסור, והרי חלב זה סמוך לשומן המותר בתוך המעיים ובקבע. והסבירו לי דברים מחוץ לזה, כגון ניקור הבשר, ויגבו לי את הגבול בין המותר ובין האסור, עד שלא יישאר מקום למחלוקת בזה בין החברים. וכן איסור חלב העלייה הנהוג אצלם. כן, הרי אנחנו מתירים את העלייה, נכון? מותר לאכול עלייה או לא? תלוי. עלייה שבקודשים אסורה, כן? אבל עלייה של חולין מותרת. אז מה הם גבולותיו? הלא ייתכן כי איש אחד מהם יסיר רק את קצה הזנב וחברו את כל האחוריים, עד איפה זה העלייה? ועוד רוצה הייתי כי יבהרו לי מה בין העוף המותר לבין העוף האסור, זולת העופות המפורסמים כי יונה ותור. למשל, אחד העופות האסורים זה הדוכיפת. אם כך כתוב בתורה, הדוכיפת, עוף אסור. אומרים הקראים, דוכיפת זה תרנגול. דו חיפת, כן, שתי כיפות. מה? לא חיפת תרנגולת. אומר רבי אברהם בן עזרא, והם טיפשי עולם, כי מי יגיד להם? הקראים? אני לא יודע. לא יודע, הקראים שבימי רבי אברהם בן עזרא והקראים של היום זה לא אותו דבר. יכול להיות שהם לא אוכלים עופות. מה?
כן.
מה, אם רואים?
אם רואים
את הרנגולת. אבל אם לא רואים, אז מותר. כן, אז אפשר פשוט לשים משהו על העיניים. כן. ומניין להם, כי התרנגולת והאווה, זה הברווה, זה הטורקי, אינה מן העופות הטמאים, ורוצה הייתי כי יקבעו לי גבולות התחום שנאמר בו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי.
למה הוא קורא
טורקי? טורקי. והטוקי, ביום אחר שטוקי הוא לא תמי, שהוא לא קשר. טוקי לא קשר? אני חושב שטוקי קשר. אני חושב שהוא קשר. טוקי זה קשר. מה, טוקי לא קשר? אני חושב שטוקי זה קשר. לפי זיכרוני,
אם הוא דורס
לך בעלי חיים, הייתי, זה אף פעם לא יצא לי לנסות, אז קשה לי, אני לא רוצה שתקבעו הלכה במה שאני אומר עכשיו. אני אומר לי שהתוקי הוא קשר. הטווס בטוח קשר. הטווס קשר, כן. מה? לא, ברווז לפה טווס, כן. טוב, ורוצה הייתי כי יקבעו לי גבולות התחום שנאמר בו על יצא איש ממקומו. כתוב אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. האם זה ביתו או דירתו או רשותו, אם יש לו דירות רבות, או שכונתו או מחוזו או עירו? הרי אסור לצאת מן המקום, אבל מה זה מקום? אולי אסור לזוז מילימטר. היו קראים שהיו יושבים כל השבת באותו מקום. מה? כן,
גם בתוך הבית
יושבים כל היום באותו מקום. כן, הייתה להם בהם שירותים, כן, יש סיבור, כן, זה לא פשוט. הייתי איש ממקומו. אגב, יש באמת עדויות היסטוריות שבימי בית שני היו אנשים שהיו אוסרים בשבת את תשמיש המיטה. גם כן, אוסרים. האתיופים גם כן אדם, כן. יש, יש כמי דברים שאם זה לא מוגדר, זה לא מוגדר. כן. אם יש לו דירות או שכונה, כי השם מקום משותף לכל אלה, וליותר מלאה, גם כתוב, לא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז הקראים לקרו את זה שאסור שתהיה אש דלוקה בבית בשבת. לכן הם אוכלים קר בשבת. לכן אמר הרזה, שמי שאוכל קר בשבת הוא חשוד שהוא מין. מה? נכון, צריך להשמין. ורוצה הייתי כי ירשמו לפניי את גבולות המלאכה האסורה בשבת, והסבירו לי מדוע זה אסור להשתמש בקולמוס ובכסת להגעת ספר תורה בשבת, ולעומת זה מותר להרים ספר תורה כבד או לטלטל שולחן בכל מיני מאכל וסעודת אורחים ולטרוח כל אותן תרחות שמריח תורח לאורחיו עד שהם במנוחה והוא בהגיעה ועבדה ונשב בהגיעה רבה, אם כי נאמר למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. וכן יבארו לי למה נאסרה הרכיבה על בהמות של גויים בשבת, ועל מה זה נאסר מסע ומתן בשבת. איך יודעים שאסור לעשות מסע ומתן בשבת? כתוב בנחמיה, נכון? בספר נחמיה רואים ששמה נחמיה אוסר לעשות מסע ומתן בשבת. על סמך מה? איפה כתוב בתורה שאסור? אז הוא לא תעשה כל מלאכה, נכון? איפה זה? והייתי רוצה לראות כיצד ישפטו בין שני בעלי דין לפי פרשיות ולי המשפטים וכי תצא למלחמה. ואם הפשוט שבתורה מלא ספקות, הסתום שבא על אחת כמה וכמה שניסון וביאורו כמעט תורה שבעל פה, והייתי רוצה לראות את פסקיו של הקראי והכרעותה בכל ענייני הירושות לפי פרשת בנות צלופחד, או איך יקיים לפי התורה שבכתב מצוות מילה וציצית וסוכה, ויסביר נלי מניין לא חובת התפילה לאלוה. איפה זה כתוב בתורה שצריך להתפלל בכלל? הם מתפללים, איפה הם לקחו שצריך להתפלל? ומניין האמונה בשכר ועונש אחר המוות? מה? הם עושים סוכה. מה? השאלה כן, אבל בשאלה איך הם יודעים מה זה ציצית ומה זה סוכה, אם לא שהמסורת הרבנית השפיעה עליהם. וכיצד ידון על המצוות שאחת מהן דוחה את חברתה, כגון מילה ושבת, פסח ושבת, מי נדחה מפני מי, ודינים רבים אחרים אשר יארך הדבר להזכירם בכלל. על אחת כמה וכמה לפרטיהם, השמעת המלך הכוזרים על חיבור כלשהו שיש להם לקראים, הדן בדברים שהזכרתי, חיבור המיוסד על סמכות מוסכמת או על קבלה שאין עליה חולקים, אם במסורה או בניקוד ובטעמים, אם באיסור ויתר או במשפטים. אמר הכוזרי, לא ראיתי ולא שמעתי על חיבור כזה אצלם, אבל רואה אני כי הסתדלותם בקיום המצוות מרובה. שהם מחמירים.
כל מה שהוא מביא בכל דוגמאות הם מקיימים אותם?
כן, כל זה הם מקיימים. הם מקיימים ציצית, סוכה, תפילין, הכל. מאיפה לקחו את זה? מה? לא שומע. לא כמו שהיהודים, אבל הם בכלל מקיימים, אז מאיפה זה בא להם? לא, יש להם ספרים. יש להם ספרים. היה להם ספרים. בעיקר ספרי פילוסופיה. לא, יש להם ספרים, יש להם ספרים, אבל הם אומרים, אין להם. יש לי חבר, הלך פעם לחכם קראי, הוא אמר לו, איך אתם יודעים להכריע וזה? הוא אמר, כי אפשר להוכיח ככה וככה, זה תורה שבעל פה מה שאתה עושה. הוא אומר, לא, זה הקש. אז הוא הראה לו ספרים שלמים שם שמסביר איך מוצאים כל דבר מה כתוב. אבל הם פיתחו גם בעצמם דרכי למידה תלמודית משלהם. היו קראים שכתבו שכדאי בכל זאת להסתכל בתלמוד, כי מן הסתם יש בתלמוד הרבה מסורות אמיתיות מאבותינו. היה ניסיון יותר מאוחר של הקראים לומר שבעצם המחלוקת התחילה מרבן יוחנן בן זכאי ואילך, שרבן יוחנן בן זכאי היה באמת קראי, ושכל המסורת מתלמידיו ואילך היא זו ששובשה. ואז הם המציאו שושלות דמיוניות של תלמידים ותלמידי תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי עד אליהם, עד ענן בן דוד, ומענן בן דוד עד ואילך. זאת אומרת, בעצם הרגישו צורך שוב לבנות איזה מסורת.
כאשר הריאה מדבר פה על השתדלות,
למשל ראיתי למשל לוח שנה שלהם, לוח שנה זה מאוד מעניין. הם שמו משל את הצום על החורבן בעשירי באב. למה? יוספוס פלביוס, זה היה בעשירי באב, הם שמים בעשירי באב. או למשל הם קראו יום העצמאות של מדינת ישראל, וב ביער. כן, כי הרי העצמאות הייתה למחרת בחצות לילה, אז הם קבעו שאפשר לעשות יום העצמאות. מה אתה אומר?
כאשר
היה
פה הסתדלות בגיוס התורבה, הוא מדבר מצד זה שהפסיקה שלהם יותר מחבירה, או מצד זה שהם יותר, העם שלהם יותר עומד באידיאל מאשר העם חשמל?
יותר מחמירים, יותר
מחמירים. הפסיקה פשוט יותר חמורה.
הפסיקה יותר חמורה, וכן, יש להם הרבה, יש להם גם הרבה דוויקס, מה שנקרא.
וגם העם יותר דווק.
כן. השאלה אם בכלל הם נהגו את זה על מעשה. כלומר, זה נכון שהם טענו שעין תחת עין זה כפשוטו, אבל זה לא היה מצוי. אצל היהודים בכלל שמישהו הלך מכות עם חברו עד כדי להוציא לו את העין, זה בכלל היה? מה טוב לא היה? זה כמו שלמשל הרמב״ם כותב, מה?
מה הם עושים היום?
היום? היום הם יושבים בשקט. יש להם רק כמה בעיות לפעמים כשלמסעדות שלהם הרבנית לא נותנת הכשר. זה הבא. אבל מה אתה רוצה שהם יעשו?
לא, אם עין תחת עין.
לא, קרה היא לא מוציא להשאין. חוץ המשטרה לא תיתן להם, מה זאת אומרת? מה, ילכו לדיין שלהם והוא יוציא את העין של השני? מה, באמת? הם לא יעשו את זה. אבל מה עשיתי? התחלתי להגיד משהו. לא הרמב״ם.
מה הגודל של
העילה
הזאת היום?
לא יודע, כמה עשרות אלפים יש? כן, עשרות אלפים. אבל זה לא משמעותי, היום חלקם חילוניים, חלקם חוזרים ליהדות הרבנית. זה הולך ונעלם. כן, אני אגיד לכם משהו על זה.
האם הולכים לצבא?
כן, הולכים לצבא, יש להם תעודת זהות ישראלית וכתוב לאום קראי. מה? החזיקו מעמד, כן, כן, ודאי, ודאי. חלקם שיתפו פעולה עם הנאצים בקרים. כן, כן. קראי קרים. כן. ודאי, מה עובדתי?
לא, לא ידעו את
זה. מה?
לא שמה את הבית בגלל שהוא קראי.
אז מה?
יש להם איזה בעיה דתית, יש לצבא.
יכול להיות שיש להם בעיה דתית בצבא שם.
זה מה שאמרת קודם, הם לא יכולים לזוז מהאוהל.
השאלה, יכול להיות שהוא לא יכול לאכול שם, בגלל האש. כן, נחמים על פלטה, זה לא על פלטה, על הגז הזה שם. זה ממש סותר את אמונתו, לא יכול.
יש שם דיינים, יש נישואים לתשובה.
יש שם נישואים לתשובה, כן, כן, לא יודע. כן. טוב, אני יודע. רציתי להגיד משהו על הקדם שם. טוב. אמר הכוזרי, יש להם גם ספרי פיוטים ושירים, דברים כאלה. אמר הכוזרי, לא ראיתי ולא שמעתי על חיבור כזה אצלם, אבל רואה אני כי השתדלותם בקיום המצוות מרובה. אמר החבר, כל השתדלותם היא בדרך ההתחכמות וההישענות על הסברה. כמו שכבר הסברתי לך, כי גם העובדים לפי סברתם למלאכת השמיים, מרבים להשתדל בעבודה זו מעושה מלאכת השם המצווים על כך. כי אלה מוצאים מנוחה בקבלה שבידם ונפשם בוטחת, כנפשו של אדם המתהלך בעיר, אשר אין פחד בליבו מפני קמים עליו, והללו כאדם המהלך במדבר אשר לא ידע מה יקרב. מישהו סיפר לי פעם שהוא היה בבית כנסת בשערי חסד. שערי חסד זאת שכונה חרדית בירושלים, שם נמצאים זקני ירושלים מכמה דורות. הם עם 15 דורות. אז אומנם הם חרדים, אבל החרדים של ירושלים הם הרבה יותר רגועים מהחרדים של בני ברק. אני אומר לכם את זה כרקע לסיפור. כן? כי אלה יש להם מסורת. מי שיש לו מסורת הוא תמיד יותר רגוע. פעם אחת הגיע שם איזה אחד, התחיל לצעוק, וזה לא בסדר, וצריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, וזה זה. ויצא. אז אחד שמע, מה הוא רוצה? הוא לא, מה אתה רוצה? הוא מבני ברק. הוא חושב שכל העולם צריכים להיות צדיקים. אנחנו ירושלמים, אנחנו יודעים. יש איזה מין רגיעה של בעלי המסורת. טוב, גם רואים את זה אצל בעלי תשובה. בעלי תשובה רוצים לתקן כל העולם, מיד. מיד, והם מצאו איזה חצי פסק ברבע ספר, ואז הם כבר מסוגלים להפוך בית כנסת שלם, בית מדרש שלם וזה, ולהעיר את כל היישוב מעשיר. הייתי פעם בקבוצה של בעלי תשובה, הגיע ליישוב אלון מורה בשבת, שמו אותם באיזה קרוון. בבוקר אני מגיע לשם, אני רואה כל הרצפה רטובה. מה קרה? נתנו ידיים. נו, אז למה לא בכיור? כי היינו שיש סדק בכיור, אז הכלי פסול. אז אי אפשר לשפוך את המים לכיור, אבל על הרצפה כן. כן, שמעתי. כן, בחורה התארחה פעם איזה משפחה בשבת, כולם קמו לנטילת ידיים אחרי הקידוש. אז היא שאלה אם מישהו יכול להשאיל לה טבעת, כי צריכה ליטול ידיים, והרי אפשר ליטול ידיים בלי להשאיר את הטבעת ולשים אותה בפה, נכון? אז אין טבעת. טוב, זה לא השמטה, יש סיבות מקילות. אבל זה מה שהוא אומר פה, זה ההבדל בין הקראים לבין הרבניים, שהקראים הם לחוצים כיוון שאין שום דבר בטוח אצלם.
אבל זה שאלה רק שהטבעות בפה, איך מברכים?
זה גם בעיה. זה גם בעיה. איך אפשר לברך עם טבעת בפה? נכון? אני אף פעם לא בירכתי עם טבעת בפה.
שאלה
שישה.
אגב, זה כבר נשאר בפה כל הזמן.
כן, זה גם בעיה. טוב, נו, הלאה. אז איך עושים את הטבעת בפה? אז גמרנו, מה? צריך לשים טבעת בפה?
כדי שאני...
תלוי. אם אדם, אם האישה לשה בצק בלי להוציא את הטבעת, אז היא לא צריכה להוציא אותה בנטילת ידיים. אז בעיה, כשאת מנקה לפסח, אל תשכחי לנקות את הטבעות לפני שאת מנקה לפסח, שלא יהיה בצק בכל מקום. כשהיא לשה בצק ממשיכה ללוש למרות שיש לה טבעת, אז היא לא צריכה להוריד אותה בנטילת ידיים, כי זה נקרא שהיא לא מקפידה. אם לא, זה נקרא שהיא מקפידה, אז היא צריכה... כן.
לגבי עיקרון שפה הריאל אומר, לנסות להבין למה הוא מתכוון.
שעה.
בעיקרון הוא אומר שמי שיש לו מסורת לגבי מה שהוא עושה, ולכן הוא יותר בטוח שמה שהוא עושה זה נכון.
אז הוא יותר רגוע.
הוא יותר רגוע כי הוא בטוח גם כן ברוחב של השביל שעליו הוא הולך. או שמי שהגיע לשביל שעליו הוא הולך על ידי סברה,
אז כל פעם הוא בספק.
בטוח רק לגבי השביל שלנו, ולכן הוא חושב ללכת לצד.
אפשר להגדיר את זה ככה אם אתה רוצה, למה לא? אפשר להגדיר את זה ככה. אני מגדיר את זה בצורה יותר פשוטה, אני לא יודע הרי רוחב ולא רוחב, אני יודע שפשוט הוא יותר בטוח, יש לו עמוד להסתמך עליו.
מה שיותר כאילו מדאיג אותי לגבי מה שהבנתי, זה שהכוונה היא שמי שיש לו מסורת, זה שהוא הולך רגוע, זה לא אומר שהוא חורג ממה שצריך לעשות.
נכון.
זאת אומרת שהוא יודע מה הרוחב האמיתי של השביל שלו.
נכון, אז הוא זורם יותר. הוא זורם יותר.
זה הרוחב האמיתי, הרוחב שבעצם הוא היה אמור להיות פה.
תגיד את הרב, סל. משלים גיאומטרי. טוב.
בחיל ההנדסה, כשאתה נכנס לשדה מוקשים, אתה, לפי הבדיקה שאתה בודק, אתה מסמן לעצמך זה, סרט סימון לבן.
ססל בלעד.
ססל.
כן.
ושמה, כמעט ש... אין לך מסורת לגבי מה שעולה פה, אם יש מסורת, אבל לא משנה, לא סומכים עליה.
כן.
אז רק בודק עם איזה משהו, איפה אתה כן יכול ללכת.
נכון.
רק תולך רק על הססל שאותו אתה בדקת.
נכון.
אבל אם היית יודע בדיוק איכשהו כל מוקש היה זוהר באור,
אז לא אתה יכול. נכון, פרנג'י. טוב, זה מה שאומר. כי אלה מוצאים מנוחה בקבלה שבידה ונפשם בוטחת. לא אומרים, גם הנטייה לעשות חומרות, להחמיר כמו כל השיטות, זה אצל אנשים שאין להם מסורת. הרבה פעמים זה כך. כן. כנפשו של אדם מתהלך בעיר, אשר אין פחד בליבו מפני קמים עליו. והללו, כאדם המהלך במדבר, אשר לא ידע מה יקראו. אדם כזה צריך להזדיין בחרבות, ולהיחלץ לקרב כאיש מלחמות. אל תתפלא איפה בירותך השתדלותם כי רבה. ואל תתאכזב בירותך רשלנות אנשי הקבלה, רצוני לומר הרבניים. נראה לך שהם כאלה מחפפים, כי אלה מבקשים מבצרים להתבצר בהם, ואלינו נחים להם על ארסותם בעיר מבוצרה מקדם קדמתה. אמר כוזרי, כל אשר אמרת נכון הוא. יש בזה הרבה מוסר לגבי ימינו, כן? לגבי אופן ההתייחסות להלכה. אמר החבר. אגב, יש גם עניין של רגיעה לגבי דברים אחרים. יש היום, מפרסמים הרבה קולות בענייני ניקיון לפסח. ראיתי, הרבה קולות מפרסמים. כן, אני לא נגד קולות. אני רק אומר שאיש יש מסורת להשתגע, אז להשאיר את זה. כן, סיפרו לי אנשים שהם זוכים ילדותם שהיו פותחים את המזרונים. כל מזרון ומזרון היו פותחים אותו, היו מנערים את מה שיש בפנוחו, מחזירים, סוגרים. כן? זה בסדר. זה יוצר הוואי. מה?
פותחים את הבית של המזרון?
את הבפנוחו.
המזרונים היו מצמר, אני עוררת, מה הייתה פותחת את זה? ועושה בחזרה, צריך להביא מישהו מקצועי כדי לעשות את הצורה של המזרון.
נכון, הנה אתם רואים? זה לא רחוק מאיתן.
זה הזדמנות, אתם ששווים כל הזמן, אין כבר ערך, צריך זה לא
עניין של קשר, אם כבר אסכרה. כן, טוב, אבל לגבי ניקיון כלי הנחושת והכסף ודברים כאלה, אז אני אגיד לכם שסבתא שלי הייתה עושה, היא הייתה מנקה את כל הבית מן החמץ, ולשבועות למתן תורה היא הייתה מנקה את זה יותר פחות עבודה. טוב, אמר החבר, ובאמת התורה צפתה שתהיה תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ואילו לפי סברות הקראים תרבנה התורות ותינה לאיש ואיש כסברתו, מה שאין כן התורה הרבנית שזה אותה הלכה לכולם. מה זה לא ככה היום? היום זה לא ככה? מה חשבתי? גדולה מזאת, אז נהיינו קראים קצת. גדולה מזאת, אף היחיד לא תתמיד נאמנותו לתורה אחת, כי בכל יום תיוולד אצלו דעה חדשה. אם באוסיפו חוכמה, או בפוגשו אדם שיסתור סברתו הראשונה בטענה המכרעת, ובהשתנות דעתו ישתנה בהכרח גם אורח חייו. פעם שאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך, האם מותר לעשות ביצה מבושלת, כלומר ביצים קשות עם בצל ושמן בשבת. מאכל אשכנזי מפורסם, נכון? בשבת לוקחים ביצים קשות, מרסקים ביצים קשות, מוסיפים בצל קצוץ ושמן, נכון? ומלח. ככה נהגו אשכנזים מקדמת דנה. שאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך האם זה מותר, שהרי יש בזה כמה בעיות. בעיה כשאתה קוצץ, בעיה של תוכן. כשאתה שם את השמן יש בעיה של לש, אתה שם את המלח יש בעיה של מעבד. אז האם כל זה מותר או אסור? אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, זה מותר, כי הסבתא שלי עשתה את זה. והוא הוסיף, וגם אם ההסבר ההלכתי שאמצא לזה לא יהיה מספק, עדיין זה יהיה מותר. זה חשוב, המסורת היא גם אנחנו רואים את זה למשל אצל בעלי התוספות בעשרות מקומות בתלמוד, שהגמרא אומרת דבר אחד והתוספות מקשים, והלא מעשים בכל יום שאנו עושים הפוך ממה שכתוב. מסקנת התוספות, לא הבנו נכון את הגמרא, מפרשים את הגמרא באופן שזה יסכים למה שאנחנו עושים. מעניין מאוד. מה היה אומר היום פוסק בימינו? היה אומר, כתוב בגמרא אחרת מה שאנחנו עושים. צריך להפסיק את מה שאנחנו עושים ולעשות מה שכתוב. זה קראות. כן, אז זה קראות כלפי הגמרא. להפוך את הגמרא לקראות. אז זה בואו משהו, מה? זה יסודות חינוכיים עמוקים מאוד שכתובים. צריך לעזור לשורש, אבל קודם כל לא בגלל שאני לא ירדתי לשורש המעשה הוא לא נכון. אם כל היהודים עושים זה ככה. עכשיו, היה פוסק חשוב מאוד שאמר שהגרלה בלוטו זה אסור. היה פוסק שאמר את זה, כל העולם הדתי רעש בגלל שפוסק אחד אמר שאסור לספרדים לקנות כרטיס לוטו, לאשכנזים מותר, לספרדים אסור. כתב אחד הרבנים תשובה על זה, הוא אמר, סעיף א', לא ייתכן, רב גדול אמר את זה, כתב את זה בתחומים, לא ייתכן שדבר שכל ישראל עושה מכמה דורות לא יהיה נכון, דבר ראשון. ב', נסביר לך למה. ובאמת אחד הסעיפים זה אומר שהמקסימום הספרדי יכול למכור אותו לאשכנזי. טוב.
למה אני אומר את זה? כששמעתי סיפור לפני שבוע איזושהי שימה פחות,
כן,
שמקדמת
מקדשים את הרבי שלהם, שבמודים הם הסתובבו לצד שני.
אז זה בסדר, זה סיפור ידוע. כן, כן. זה בסדר. עדיף שיעשו מנהג שטות, מאשר שיתחילו לחשוב על כל מנהג אם הוא נכון או לא. אוקיי. טוב. איפה אנחנו? ואם אנו מוצאים את הקראים מסכימים למנהג אחד, אם אנו מוצאים את הקראים מסכימים למנהג אחד, אלא נדע כי קבלה היא בידם, היא יחיד או מציבור אשר היו לפני. נצדק איפה אם נקשה על הסכמתם ונאמר להם, איך הגעתם להסכמה במצווה זאת? והרי הרבה פנים לביאור דבר האלוה. ואם יאמרו, כך האמין ענן. מי זה ענן? מייסד הקראות, כן? ענן בן דוד. או בנימין, מי זה בנימין? נהוונדי, נכון? אחד ממייסדי הקראות גם כן. או שאול, מי זה שאול? עוד אחד, אני לא יודע מי זה. או זולתם. כתוב כאן, רואים למטה יש הערה, עיין במבוא, נכון? המבוא הזה מעולם לא פורסם. יכול שהוא קיים בכתב יד, אבל הוא מעולם לא פורסם. כן? כבר הודו, אז אם כבר הודו במהרות הקבלה שקיבלו ממי שקדם לאלה וממי שראו יותר להם בקבלה טוב, וכאלה הם החכמים שלנו, כי הם היו קהל רב ומורי הקראים היו מבודדים. ועוד, כי סברת החכמים נשענת על מה שקיבלו מן הנביאים, ואילו הקראים אינם סומכים כי מלא קש הסברה בלבד. ושוב, החכמים מסכימים ביניהם והקראים חולקים זה על זה. ולבסוף, החכמים דבריהם מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ואפילו היהודנים מסברתם בלבד, מן הדין היה לקבל דבריהם, לא כן הקראים.
לגבי מה שפה הדעה מתאר, בוא נגיד שאני נמצא בדור מסוים, אני לא תלמיד חכם, אני עמך פשוט, ואני מסתכל על כל, ואני יודע שיש כל מיני מחלוקות בדור. אם אני רואה שיש דברים שרוב הרבנים, בוא נגיד קהל רב של רבנים אומר דבר מסוים, ויש דבר מסוים שאני שמעתי מאיזה רב במקום מסוים, ואני אין לי את הכלים להכריע לכאן ולכאן,
תלך לרב שלך, מה הבעיה?
בוא נגיד שאני כרגע צריך להכריע לגבי מי הרב, מה לעשות, לא גדלתי למקום שבו אני יכול, שבו
אתה עושה מה שהרב עושים, זאת אומרת, כן, אבל הוא אומר שהוא עוד לא הבין את זה, הוא לא הפנים את זה, הוא אחד כזה,
זה לא גר.
הוא אפילו,
אם אתה שם בעיה לתרוש, זה לא גר.
לא, נגיד זה אחד שעוד לא יפנים את המושג של מרד אטרה. עוד לא יפנים. עכשיו הוא לא יודע, כי הוא רוצה לדעת לאיזה אטרה גם ללכת. כן? האם הוא רוצה ללכת לאטרה X או לאטרה Y?
עכשיו הוא
אין
פה.
אז הוא עוד לא יודע. בסדר. אז אין לו ברירה. כל זמן שהוא לא יעמיק בחוכמה, יעשה כפי, יהיה קצון. יהיה קצון. אחר כך יעמיק בחוכמה, ויבין שההדריות שלו לא הייתה נכונה, ואז הוא יעשה מה שהרב שלו ילמד את זה. אבל לדעתי שדרכו של אדם, של כל אדם בעולם, בין יהודי בין גוי, לנהות אחרי התנהגות אנשי מדינתו, אנשי עירו, זה הדבר היותר נורמלי, וכל המשנה ידוע לתחתונה, אם כן הוא יוכיח שצריך לשנות. אין לנו טענה נגיד על עובד עבודה זרה שעוד לא העמיק בחוכמה, שמתנהג כאנשי עירו עובדי עבודה זרה, אבל אם אחר כך הוא מגדיל בחוכמה והוא עדיין ממשיך, אז יש לנו טענה. בסדר? ומי ייתן וידעתי מה תשובתם לשאלת החודש הזה? רואה אני כי חכמיהם הולכים אחרי הרבניים בנוגע לעיבור אדר באדר. כן, הם יודעים שצריך לעבר את חודש אדר. מי אמר שצריך לעבר את חודש אדר? אולי את חודש טבת. ובכל זאת מקשיב הם עליהם ונוגע לראיית מולד תשרי. איך רצנתם יום כיפור? יום כיפור בטל בתשרי. הלא יבושו, הם עצמם אינם יודעים אם חודש זה הוא אלול או תשרי כשהם מעברים את השנה, או אם הוא תשרי או מר חשוון כשאינם מעברים אותה. האם אין עליהם לומר, אני התובע, מה פחד זה, אני מפחד מהרטבת בגדי? אנו איננו יודעים אם חודש זה תשרי או הוא או מר חשוון או אלול, ואיך נקשה על האנשים אשר בגנותיהם אינו יוצאים ומהם אנו לומדים, האם אתם צמים ביום התשיעי או ביום העשירי לחודש תשרי? אם כי הייתה מחלוקת בין הרבנים עצמם לגבי זה, צד האמת. בזמן הגאונים נחלקו חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל לגבי מולד תשרי. במשך 3 שנים יהודי בבל ויהודי ארץ ישראל לא ציינו, לא צמו ביום כיפור באותו יום, ולא חגגו את הפסח באותו יום. אלה אכלו חמץ בפסח לדעת אלה, ואלה אכלו ביום הכיפורים לדעת אלה. ככה היה בזמן רבנו סעדיה גאון. אחר כך הדבר הזה נשכח, כן, אפילו רב יהודה הלוי כנראה קיבל לזה, מזה, אולי רק ידים קלושים, או אולי אפילו לא יודע מזה. כן, מעניין.
שלוש שנים.
הייתה בעיה בשנה מסוימת שהייתה המורה היה מאוד פופולי
לתוך התרמב חלקים, זה הכל.
יש שתי השיטות האלה, זה נפל בימים שונים.
תרמב חלקים.
זה יסתדר מעצמו עוד פעם.
לא, זה לא יסתדר מעצמו עוד פעם. אלא זה פשוט, הגאון הארץ ישראלי, אהרון בן מאיר, הודה לחכמי בבל. פשוט נכנע. אז לכן זה יסתדר. מה, על מה הם יתווכחו? על זה נכתבו מאמרים רבים. מאיפה הוא לקח את התרמב חלקים?
לא נהגו לפי לוח של המחושב?
נהגו לפי לוח המחושב. אבל הכללים של הלוח המחושב לא היו ידועים לכולם. היו ידועים רק לקבוצה קטנה של חכמים. עכשיו, 80 שנה לפני שפרצה המחלוקת, חכמי בבל למדו אצל חכמי ארץ ישראל את הסוד של החישוב. כי לפני כן, כל שנה, היה... הגאון הארץ ישראלי היה מפרסם את לוח השנה, ולא ידעו בדיוק על פי מה הוא מחשב. ידעו, ועכשיו הוא מפרסם שזה ככה וככה. אחר כך באו חכמי בבל 80 שנה לפני המחלוקת, ואז יום אחד רבי אהרון בן מיר אומר להם, אתם לא יודעים את הכל, אני יודע יותר מכם, יש לי מסורות שלא נמסרו לכם. והמסורת שהוא טוען שהייתה בידו זה שיש תרמב חלקים למולד זקן. כלומר שמולד זקן הוא רק אחרי י"ח שעות ותרמב חלקים, ולא רק אחרי י"ח שעות כפי שטענו חכמי בבל. ואומר לכם, אתם יכולים לחפש את החברים שלכם, אני קובע, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אני בעל הסמכות לקבוע את לוח השנה. זהו. על זה העולם היהודי נקרע באותם הימים. קרע עמוק.
הוא
צדק, ודאי שהוא צדק. כן, הוא צדק. הוא לא חשש שהוא צדק. מה?
לא מחלוקת על המולד.
הבנתי, אבל שהסמכות היא בידי הגאון ארץ ישראלי, זה נכון. שהסמכות היא בידי גאון ארץ ישראל, זה נכון.
פה הם לא
היו צריכים לחלוק. הם חלקו בכל זאת. כי הם חלקו בכל זאת. בגלל שהם פחדו מאוד, או בגלל שהם לא חשבו כמו הרמב״ם, או בגלל שהם פחדו שפרסום של כללים חדשים זה יקעקע את כל המקובל בעם ישראל. אז לשם שמירת האחדות
האומית.
הם פחדו מאהרון בן מאיר, כי הם הרגישו שהוא משקר. אבל האמת היא שבשני הצדדים שיקרו, לשם שמיים, אני לא אומר, שני הצדדים שיקרו. גם רבנו סעדיה, שהוא אמר שבכלל לא מחשבים על פי הראייה, אלא לפי החשבון תמיד. וגם אהרון בן מאיר, שסיפר את הסיפור של התרמב חלקים. אבל כל אחד פעל משיקולים של באמת לשם שמיים, אין מה לומר. אבל אף אחד לא אמר את האמת. מי שאמר את האמת זה הרמב״ם.
זה יותר
בתקופה עצמה
מתי זה? מהתשיעית?
כן. טוב, אבל זה נושא דיון רחב, מה הייתה באמת המחלוקת. טוב, זהו להיום.
תודה.